Bijbel.
Kuf Gaf Get. Uva Midrash.
Ken. Uva Midrash al Pasuk Ze. הפסוק בקהלת, והארץ לעולם עומדת. ובמדרש על פסוק זה לעתיד לבוא, הפסוק אומר והארץ לעולם עומדת, אז אומר המדרש לעתיד לבוא הכל מתחדש. השמיים שנאמר כי שמיים כעשן נמלחו, וכתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה, והארץ כבגד תבלה, כמו שפושט את הבגד וחוזר ולובש אותו. עוד פעם, המדרש אומר לעתיד לבוא הכל מתחדש. השמיים כמו שנאמר כי שמיים כעשן נמלחו, זה פסוק אחד, ויש עוד פסוק וחפרה הלבנה ובושה החמה, והארץ, גם על הארץ כתוב כבגד תבלה. מה זה כבגד תבלה? כמו שבגד מתבלה, כשבגד מתיישן, מה עושים? אדם פושט את הבגד וחוזר ולובש לא אותו, אלא בגד אחר, לכאורה. על כל פנים, והארץ כבגד תבלה, כמו שפושט את הבגד וחוזר ולובש אותו. ודבר זה פירשנו גם כן בתחילת מסכת אבות אצל ועמך כולם צדיקים. תחילת מסכת אבות, המשנה מביאה ועמך כולם צדיקים ועולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. פירשנו דבר זה גם כן בנתיב הענבה, עיין שם. ודבר זה יש לך לדעת עוד ולהבין, כי הארץ קיום הכל, שהרי הארץ נושאת את הכל, והיא מקום לכל הנבראים התחתונים. וכבר ביארנו כי המקום נותן קיום אל הכל. זאת אומרת, המקום של דבר, כן, הוא נותן קיום לדבר. הארץ היא נותנת מקום לכל המציאות שנמצאת עליה. ועיין למעלה פרק ד' אצל המאמר שהגמרא מביאה שכל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, תמצא מבואר כי המקום נותן קיום אל הדבר שעומד בו, ולכך מן הארץ יוצא הדבר שהוא קיום וסועד הלב גם כן. זאת אומרת, לחם לבב אנוש יסעד מן הארץ, כיוון שהארץ היא נותנת קיום לכל הבריאה שעליה, לכל מה שנמצא בה, בין שאר הדברים שנמצאים בה זה האדם. אז היא נותנת קיום לאדם לא רק במובן זה שהאדם יש לו קרקע לעמוד עליה, אלא גם במובן זה ש אנחנו אומרים המוציא לחם מן הארץ. מה שסועד, מה שנותן קיום לאדם, זה המזון שהוא אוכל, הפת שהוא אוכל. אז הוא אומר, ולכך מן הארץ יוצא הדבר שהוא קיום, וכמו שהפסוק אומר, ולחם לבב אנוש יסעד וסועד הלב גם כן. רק שהאדם הוא מכין על ידי האפייה עד שיצא לפועל הסעד הזה. זאת אומרת, כדי מה שיוצא מן הארץ זה החיטים. את החיטים האלה האדם תוכן ולש, אחרי שהוא תוכן את הקמח, אחרי שהוא תוכן יש קמח, הוא לש אותו, אופה את הלחם, ואז כלחם, הלחם הזה שהאדם אוכל סועד את ליבו. אז הוא אומר, רק שהאדם הוא מכין על ידי האפייה עד שיצא לפועל הסעד הזה. הסעד זה מה שנותן לו סועד אותו, כן? מחזיק אותו, מקיים אותו. ולכך יש לברך המוציא לחם מן הארץ ולא מן האדמה. זאת אומרת, הוא מסביר עם זה למה את הברכה תקנו המוציא לחם מן הארץ. מה הדגשה על המילה הארץ? הרי הלחם יוצא מן האדמה. מדוע המטבע של הברכה, התקנה של הברכה היא לברך המוציא לחם מן הארץ? אז עם זה הוא הסביר יפה מאוד. הוא אומר, היסוד צריך להבין, הארץ היא היא נותנת קיום למציאות שעליה, ובתור שכזאת היא לא רק נותנת קיום, כמו שאנחנו רואים, הוא אומר, היא גם המושג קיום זה לא רק, כמו שאמרתי, יש, יש, יש דבר שנמצא על דבר. אם אתה לוקח את הבסיס, אז אין למה שעליו איפה להיות. אז זה מובן אחד של קיום למה שעליה. אבל הארץ לא רק, זה, לא רק בזה שהיא, היא בסיס לכל המציאות. היא עליה, עליה עומדת כל המציאות. אלא הארץ היא גם במובן זה שמה שנותן קיום לאדם, מה שסועד את האדם, או כמו שהוא אומר, מה שסועד את ליבו של האדם, גם כן בא מן הארץ. הלחם שהאדם אוכל יוצא מן הארץ, אלא הוא לא יוצא בצורה של לחם. כדי שהוא יסעד את הלב, כדי שהוא יסעד את האדם, הוא צריך להפוך אותו לפת. אבל זה לא משנה, היסוד הוא, זאת אומרת, היסוד נמצא בתפיסה הזאת שהארץ היא הדבר שנותן קיום למציאות שעליה. אז ממילא הוא אומר, לכן הדגישו חכמים בברכה המוציא לחם מן הארץ, כן? אגם שהלחם יוצא מן האדמה, אבל השימוש לשון הוא במילה הארץ, כמו שבפסוק כתוב, והארץ לעולם עומדת. הארץ לעולם עומדת. צריך להבין, הוא אומר, שהמקום שלנו, המקום של המציאות הוא הארץ. ובתור שכזאת יוצא ממנה גם הלחם. לכן הדגישו, לכן בברכה הדגישו, המוציא לחם מן הארץ. ברור, זה מה שהוא רוצה להגיד. כן. ואולי תשאל, כי למה לא נתן השם יתברך לחם אל האדם? כן? ולא יהיה צריך אל הכנת האדם. אנחנו רואים שמה שסועד את האדם זה לא, זה לא יוצא מן האדמה. הלחם לא יוצא מן האדמה. החיטים יוצאות מן האדמה. וכדי שהם יסעדו את האדם, שהם יקיימו אותו, האדם צריך להיות שותף, האדם צריך לעשות, צריך לטחון, וצריך ללוש, וצריך לאפות, לעשות כמה פעולות כדי שהוא יוכל להפיק מן הארץ את הדבר המקיים אותו, נכון? אז אומר, למה באמת לא יוצא הלחם מן הארץ עצמה? באמת למה? אז הוא אומר, ואולי תשאל, כי למה לא נתן השם יתברך לחם אל האדם, ולא יהיה צריך אל הכנת האדם, כמו לכל הנבראים, שנתן להם כמו שראוי. זאת אומרת, הוא אומר, אתה שם לב שבשאר הנבראים זה לא כך. זאת אומרת, הקיום של שאר הנבראים, בעלי החיים, כן? הם לא זקוקים, שאר בעלי החיים לא זקוקים לשותפות שלהם בהכנת המזון שהם זקוקים לו. האדם, כן? עיקר החיות שלו, מה שסועד אותו, זה הלחם. והלחם הזה, הוא לא גדל על העץ. את הלחם הזה הוא צריך להכין. מה החינוק? כל הנבראים כולם, יש להם את מה שהם צריכים בטבע. המקיים אותם נמצא בטבע כמות שהוא. אין צורך בהכנה. האדם, הדבר שנותן לו את הקיום, את הסעד, כן, מה שסועד אותו, לא נמצא מוכן. מה החילוק? אז הוא אומר, דבר זה בערו במדרש, שאלת אונוסרופוס הרשע, איזה מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו, זו שאלה שהוא הפנה לרבי עקיבא, אמר לו, של בשר ודם. אמר לו טורנוסרופוס, ראית השמיים והארץ, יכול האדם לעשות כיוצא בהם? ואת איזה מעשים יותר חשובים, שואל טורנוסרופוס הרשע, המעשים של הקדוש ברוך הוא או המעשים של האדם? הקדוש ברוך הוא עשה והאדם עושה, מה יותר גדול? אז אומר לו רבי עקיבא, של האדם. אמר לו, של בשר ודם. אמר לו טורנוסרופוס, ראית השמיים והארץ, יכול האדם לעשות כיוצא בהם? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים עליו. למה אתה מביא לי ראיה מדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין לבריות שליטה עליו, אלא הם עוד דברים שמצויים בבני אדם? אמר לו, למה אתם מולים? למה אתם מלים את עצמכם? אמר לו, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלינו. זאת אומרת, אני הבנתי מלכתחילה שמה שרצית לשאול זה השאלה הזאת. איזה מעשים יותר גדולים? מעשים שהאדם עושה או מעשים שהקדוש ברוך הוא עושה? הרי לכאורה המעשה של הקדוש ברוך הוא יותר גדול. ענה לו רבי עקיבא, לא, מעשה האדם יותר גדול. ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות. הראה לו, הנה הקדוש ברוך הוא מוציא שיבולים. השיבולים הם עוד לא רואים, לא רואים לאכילה כמות שהם. כל פנים, ודאי שהם לא סועדים את הלב כמות שהם. הם לא, זה פרי, אבל זה עדיין לא סועד את הלב. מתי זה סועד את הלב? רק כשהאדם הופך את זה לפת. כן? עד כאן, פירוש, אז הוא מסביר. פירוש כי הגלוסקאות הם מעשה, הגלוסקאות זה פיתות. מיני מאפה, כן? הפירוש כי הגלוסקאות הם מעשה האדם, ואמר לו, וכי אין יותר נעים הם מן התבואה שיוצאת מן הארץ, ומפני שהיה סובר טורנוסרופוס הרשע כי מעשה האדם פחותים הם ממעשה הטבע במה שהטבע פועל אלוהים, לכך סבר שהמילה, כן, היא יותר פחותה מן העורלה. הרי אתם מלאים את עצמכם, אבל המעשה של הקדוש ברוך הוא יותר גדול מהמעשה שלכם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ערל. אז היחס שבין המעשה שאתה עושה, בין המעשים שאנחנו עושים, המעשים שהקדוש ברוך הוא עושה, ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה, ככה זאת הייתה נקודת המוצא שלו. הקדוש ברוך הוא עושה מעשים שהם הרבה יותר גדולים מהמעשים שלנו. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ערל, מה אתה הולך ומסיר את העורלה? ומפני שהיה סובר טורנוסרופוס הרשע כי מעשה האדם פחותים הם ממעשה הטבע במה שהטבע פועל אלוהים, לכך סבר שהמילה היא יותר פחותה מן העולה שהיא מעשה הטבע שפעל השם יתברך, ואילו המילה היא מעשה האדם. והשיב לו רבי עקיבא שאין הדבר כך, כי מעשה האדם במה שהוא פעולת בעל שכל, לכך הוא יותר במדרגה מן הטבע שהוא כוח חומרי בלבד. וכמו שהוכיח לו מן החיטים שהוא פועל הטבע והוא חסר עד שיושלם על ידי האדם השכלי, שמזה תראה כי פועל השכל הוא על הטבע. הרי לך כי הדבר הזה הוא לפי מעלת האדם שהוא שכלי, ואין ראוי שיהיה עיקר מזונותיו של אדם המיוחדים לו לצאת לפועל על ידי הטבע. זאת אומרת, שאלנו קודם, מדוע באמת זה כך? למה הלחם לא נברא כמו שלשאר שאר בעלי החיים? מזונה מוכן להם בטבע, הם לא צריכים להכין. למה האדם, כדי שהוא יפיק את המירב של התועלת, את הסעד מהמזון שהוא אוכל, המזון לא נמצא כמות שהוא, צריך לאבד אותו, צריך לשפר אותו, צריך להשביח אותו, כדי שהוא יסעד אותו. מדוע זה כך? למה באמת, כמו שהוא אומר, הלחם לא צומח על העץ? התשובה היא, אז הוא אומר, אז הוא מוציא מכאן, הוא אומר, יש פה יסוד גדול, משום ש מזה תראה, הרי לך כי הדבר הזה הוא לפי מעלת האדם שהוא שכלי. כיוון שישנה הבחנה ברורה שהאדם הוא שכלי, אין ראוי שיהיה עיקר מזונותיו של אדם. זאת אומרת, אדם יכול להשתמש בפירות, בירקות שגדלים בטבע, אבל עיקר המזונות שלו, עיקר המזון שלו, זה שסועד אותו, זה שנותן לו את עיקר הקיום. אז הוא אומר, אין ראוי שיהיה עיקר מזונות של אדם המיוחדים לו לצאת לפועל על ידי הטבע, שאין הטבע במדרגה השכלית, כמו שבארנו דבר זה בכמה מקומות. זאת אומרת, אין ראוי, הוא אומר, זה לא מתאים שהאדם שעניינו, הצורה שלו היא היותו בעל שכל, בעל נשמה רוחני, לא ראוי שהמזון שלו יהיה טבעי. צריך שיהיה הכר במה שנותן לו את הקיום, מוכרח להיות שמה שייתן לו את הקיום יהיה בנוי על, 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 על שכל, על, על דבר שלא תמצא אותו בבעלי חיים, מה שנקרא מותר האדם מן הבהמה. זה מה שהוא אומר. אה... ולכך ראוי שיהיה יציאת דבר שהוא עיקר חיותו של אדם, שהוא הלחם, יציאה אל הפועל על ידי האדם שהוא שכלי ולא על ידי הפועל הטבעי. ובמדרש בראשית רבה פרק חף על הפסוק עוד קוץ ודרדר תצמיח לך, אחרי שהאדם חטא, כן, בחטא אדם הראשון, אז הקדוש ברוך הוא קילל את האדמה, וזעת אפיך תאכל לחם, עוד קוץ ודרדר תצמיח לך. אז אומר המדרש, אילו זכית היית נוטל עשבים מתוך גן עדן ותואם בהם מדם כל מעדנים שבעולם, עכשיו ואכלת את עשב השדה. על דורות הללו הוא אומר שאדם משליף שדהו ואוכלה עד שהוא עשב. יש מדרש מעניין, כמו שאומר כאן, מה הוא אמר לו? קוץ ודרדר תצליח, אילו זכית היית נוטל עשבים מתוך גן עדן ותואם בהם טעם כל מעדנים שבעולם. עכשיו מה?
למן.
רגע אחד. עכשיו ואכלת את עשב השדה. אומר המדרש, על דורות הללו הוא אומר שהאדם משלף, הכוונה מוציא שדהו ואוכלה עד שהוא עשב. זאת אומרת, מה הוא אמר לו? ואכלת את עשב השדה. על דורות הללו הוא אומר שאדם משליף שדה, אני אסביר. הרי לפני המבול גם האדם היה אסור באכילת בשר. אכילת בשר הותרה לאדם רק אחרי המבול. אז הכוונה על דורות הללו הוא אומר, בשלב הראשוני אחרי שהאדם גורש מגן עדן, אז הוא אוכל עשב. אוכל עשב. אז מה כתוב במדרש? כיוון ששמע האדם הראשון כך, הזיעו פניו, אמר, מה? אני נקשר לאבוס כבהמה? מה, אני אוכל כמו הבהמה? הבהמה אוכלת מהאבוס ואני אוכל מהאבוס. אני נקשר לאבוס כבהמה? אמר לו, הועיל והזיעו פניך, כן? תאכל לחם. אומר המדרש, נוח לו לאדם אילו עמד בקללתו הראשונה. האדם אמר, אני והחמור שלי נאכל מאותו אבוס? איך זה ייתכן? אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אתה בשביל לאכול תצטרך להכין. החבור שלך יאכל את הסעורים, את החיטים מהאדמה.
ישר.
אתה תצטרך להכין.
מה זה הכללה הראשונה?
מה?
כללה הראשונה.
כללה הראשונה שהוא יאכל עשב.
כן.
הרי בהתחלה הוא אמר לו, אתה תאכל, ואכלת את עשב השדה. אז אמר לו אדם הראשון, מה, אני והחמור שלי נאכל מאותו אבוס? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה לא תאכל מהאבוס, אתה תאכין לך מהחיטים לחם ותאכל לחם.
הוא קיבל כנראה יותר גדול.
כן, תאכל לחם. אבל אומרת הגמרא, אומר המדרש, נוח לו לאדם אילו עמד בקללתו הראשונה. עד כאן המדרש. אז המהר"ל מבאר, גם זה המדרש מבאר לך כי האדם שהוא בעל שכל יותר מכל הנבראים התחתונים, כאשר השם יתברך נתן לו וישר בעלי חיים כל עשב השדה, כתוב זלגו עיניו דמעות. אז כשאתה קורא את המדרש אתה אומר, מה התחיל את האדם? הכבוד. מה, אני והחבור שלי נאכל מאותו אבוס? אז הוא מסביר, זה לא עניין של כבוד. כאשר השם יתברך נתן לו וישר בעלי החיים כל עשב השדה, זלגו עיניו דמעות, כי אין ראוי שיהיה לאדם שיתוף אל שאר בעלי החיים בדבר שהוא חיותו. זאת אומרת, האדם מבין שלא שייך שהוא והחיות יאכלו. החיות הם לא שייכות לרוחניות, הם לא שייכות לשכל, אבל אני שייך לשכל. איך יכול להיות שעיקר החיות שלי יהיה מדבר שהוא טבעי? כן? עד שאמר הקדוש ברוך הוא אליו, בזעת אפיך תאכל לחם. כי מה הכוונה זעת אפיך? דהיינו שיהיה צריך אל האדם שכל על פועל זה, וכל פועל השכלי הוא על ידי תורח ועבד, כי לא נעשה מעצמו. זאת אומרת, כל אומר יסוד. אז עוד פעם, האדם כביכול, המהר"ל מסביר שזה לא היה עניין של כבוד. האדם בא בטענה אל הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שהמזון שלי יהיה טבעי, צריך שהמזון יביא לידי הכר את המעלה שלי. לא ייתכן שאני את מה שייתן לי קיום יהיה דבר טבעי. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה תאכל לחם, אתה תכין, אבל מה כתוב? בזיעת אפיך. מה זה בזיעת אפיך? אומר המהר"ל, זיעה זה מאמץ, זה הגיעה. אז הוא אומר פה יסוד, כי בזיעת אפיך, דיינו שיהיה צריך אל האדם שכל על פועל זה, וכל פעול או כל פועל השכלי הוא על ידי תורח ועמל, כי לא נעשה מעצמו כמו דבר שהוא בטבע. דבר שתלוי בשכל הוא על ידי תורח ועמל. הדברים הטבעיים מוכנים, הטבע מכין אותם, כן? כל נעש, כי לא נעשה מעצמו כמו דבר שהוא בטבע, שהוא נעשה מעצמו, וצריך תורח בחוכמה על זה. וכל זה לייחד האדם במה שהוא שכלי, שיהיו המזונות שלו על ידי פועל אנושי שהוא שכלי, וזה ראוי לו. ומה שאמר, כי נוח היה לאדם שהיה עומד בקללתו הראשונה, אין הפירוש כי יותר טוב היה לו עשב השדה, שדבר זה בוודאי אינו, כי דבר זה נתן לו מעלתו שהוא אדם שכלי, וכפי ערך זה ראוי שיהיו מזונותיו גם כן. אבל מה שאמר כי טוב היה לו שהיה עומד בקללתו הראשונה, היינו שאם היו מזונות של אדם קלים עליו, לא היה בא לידי כמה חטאים. זה הכוונה. זאת אומרת, הנקודה הזאת שהוא כדי להשיג את המזונות שלו צריך להתאמץ, משום שצריך להשקיע בהם שכל, אז הוא אומר, הנקודה הזאת היא גורמת לו חטא. איך היא גורמת לו חטא? משום שאם המזון שלו היה מצוי בטבע, אז היה קל להשיג את האוכל, היה קל להשיג את הדבר שהוא צריך. אבל כיוון שהוא צריך להתאמץ כדי להשיג אותו, צריך להשקיע בו שכל, אז זה גורם לכך שאדם חוטא. הוא אומר, טוב היה, אבל מה שאמר כי טוב היה לו שהיה עומד בקללתו הראשונה, היינו שאם היו מזונות של אדם קלים עליו, לא היה בא לידי כמה חטאים. שמפני שאין האדם מוצא מזונות, הוא גוזל וגונב, וכמה חטאים הוא עושה. ועל זה אמר כי טוב לו שהיה עומד מקללתו הראשונה. אבל בוודאי לפי מעלתו שהוא אדם שכלי, היה ראוי שיהיו מזונות שלו יוצאים אל הפועל על ידי האדם שהוא שכלי גם כן. ולכך אין לך לשאול מפני מה אין מזונות של אדם טבעיים. בכל מקום הברכה הראויה הוא המוציא לחם מן הארץ, כמו שאמרנו, כי השם יתברך נתן כוח עד שהוא סועד הלב, אף כי תיקונו הוא על ידי האדם. ועוד יש לך לדעת כי מה שאמר המוציא לחם רצה לומר כי השם יתברך הוא שמוציא לחם מן הארץ לגמרי. זה פלא, הרי לכאורה באמת זה לא כך. הקדוש ברוך הוא נתן בארץ את היכולת להוציא חיטים, אבל באמת הלחם נעשה על ידי האדם. אז מה זה המוציא לחם מן הארץ? הסברנו כבר שבכוונה זה כך, שהלחם יעשה על ידי האדם, כיוון שזה המזון הראוי לאדם, זה מה שנותן קיום לאדם. ולכן דווקא האדם צריך להכין את המזון באמצעות השכל. אז הוא אומר, אבל עוד יש לך לדעת כי מה שאמר המוציא לחם רצה לומר כי השם יתברך הוא שמוציא לחם מן הארץ לגמרי, רק החטא של האדם גרם זה שאין יוצא הלחם מן הארץ בעצמו, רק שצריך אחר כך תיקון, ובלא זה לא היה ראוי להיות מזון האדם. רק עכשיו הוא אומר יסוד נוסף. הוא אומר, זה לכאורה זה יסוד שצריך הסבר לאור משהו, לאור כל מה שהוא הסביר קודם. הוא אומר, זה דבר מעניין, אנחנו אומרים המוציא לחם מן הארץ, מה הכוונה מוציא לחם מן הארץ? הקדוש ברוך הוא באמת בתכנון הראשוני תכנן להוציא לחם מן הארץ. זה גם, דרך אגב, זה גמרא בכתובות. הגמרא אומרת לעתיד לבוא, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. זאת אומרת, הכוונה היא הפת תהיה כביכול על העץ, אבל זה, זה, זה שייך לעתיד לבוא. כל פנים, אז הוא אומר, אילולי חטא אדם הראשון היה באמת מצב שבו הפת של האדם, הלחם של האדם היה מוגש לו מוכן. כן, היה מוגש לו מוכן. הוא אומר, רצה לומר, כי השם יתברך הוא שמוציא לחם מן הארץ לגמרי. רק שהחטא של אדם הראשון גרם זה שאין יוצא הלחם מן הארץ בעצמו, רק שצריך אחר כך תיקון, הנה, הוא מביא את הגמרא שהזכרתי. ובלא זה לא היה ראוי להיות מזון האדם, רק כי דבר זה גורם חטא האדם. ואם לא היה החטא, היה יוצא בשלמות. רק צריך להבין איך זה מסתדר עם מה שהוא אמר קודם. אלא אם כן אומר שהוא מדייק פה מאוד. הוא אומר, אנחנו אומרים בנוסח הברכה אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, רק יש דברים שהטבע מכין לנו, פירות, ירקות, אבל יש דברים, אני נסביר את הקושי. הקושי הוא הרי, הוא שאל למה באמת האדם צריך, למה הלחם לא יוצא מוכן. כן? בעלי החיים יש להם את, את, את הסעד שלהם, את המזון שסועד אותם מוכן. לאדם הוא היחיד בבריאה שמזונו לא מוכן. יש את נמצאות החיטים, נמצאים מיני הדגן, אבל לאדם צריך לאבד אותם. אז התשובה שלו הייתה בכוונה. מדוע? משום שהמזון של האדם, כיוון שהאדם הוא שכלי, האדם הוא רוחני, אז, 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 אז לא ייתכן שהמזון שלו יוגש לו על ידי הטבע. למה? משום שהאדם הוא איננו טבעי, הוא שכלי. זה היה ההסבר שלו. אז מה הוא עכשיו אומר? עכשיו הוא בא ואומר, לא, המוציא לחם מן הארץ זה בגלל שבאמת הקדוש ברוך הוא באופן, לפני החטא של אדם הראשון היה בתכנון שהלחם יהיה מוכן. נו, אם הלחם יהיה מוכן, אז חזרנו לשאלה. אז חוזרת השאלה, אז באמת למה הלחם לא מוכן? אז מה אתה אומר החטא? אבל עדיין, הרי אמרת חילוק מהותי, אמרת שבגלל זה הלחם לא מוכן, כי האדם אין ראוי לאדם שהוא שכלי, שמה שנותן לו את הקיום, מה שסועד אותו, יהיה דבר טבעי. אז צריך לומר, אני חושב, אני לא בטוח, נראה את זה בקטע הבא, שההדגשה מוסבת על מה שכתוב, ברוך אתה השם וכן אומרך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אתה מוציא. זה הבדל גדול אם הקדוש ברוך הוא מוציא את הלחם, או שכביכול הלחם הוא צומח באופן טבעי. צומח באופן טבעי לא ייתכן, האדם לא יכול להיות ניזון מלחם שצומח באופן טבעי, אבל כשהקדוש ברוך הוא מוציא את הלחם, זה כבר משהו אחר, אז זה כבר לא טבעי. המוציא לחם מן הארץ, אז הוצאת הלחם מיוחסת לקדוש ברוך הוא. כן? הוצאת הלחם מן הארץ. אז אומר המהר"ל, מה הכוונה? באמת בתכנון הראשוני הקדוש ברוך הוא מוציא את הלחם.
ואז זה מזון שהוא מיוחד לאדם?
בדיוק. אז הוא רוחני. זה לא משהו טבעי.
לא, וזה עדיין מיוחד לאדם?
מיוחד לאדם, בטח. מיוחד לאדם.
כאילו בעלי חיים לא...
כן, כן. זה מוכרחים לומר. הנה. הוא מביא את הגמרא שהזכרנו בגמרא בפרק בממדליקין, יתיב רבן גמליאל וקדריש, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. מה הכוונה? עתידה ארץ ישראל שתוציא פיתות, על העצים יהיו פיתות.
מה ההבדל בין גלוסקאות?
גלוסקאות זה פת, גלוסקה זה כלי מילת, זה בגדים, בגידי משי, בגדים חשובים. כלי מילת זה בגדים חשובים. אז הבגדים יצמחו על העצים, כן? הבגדים יצמחו על העצים. כל פנים, הארץ תוציא, כך כתוב, שנאמר, יהי פיסת בר בארץ. כך כתוב, יהי פיסת בר בארץ. אז זה אומר רבן גמליאל, מספר את הגמרא, לגלג עליו אותו תלמיד, תלמיד ששמע את הדרשה הזאת, לגלג עליו, אמר, אין כל חדש תחת השמש. איך אתה אומר דברים כאלה? הרי הפסוק אומר בקהלת, אין כל חדש תחת השמש. אז מה אתה אומר לעתיד לבוא, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת? אז אומרת הגמרא, נפק אך ולקמעין ופטריות. כן, כך הוא יצא והראה לו קמעין ופטריות, שמה? שהם נמצאים על הארץ,
הם צומחים לבד
בדיוק, ולא מהאדמה, ולא מהאדמה. מה הפשט בזה? אז הוא אומר כך, ורצה לומר לעתיד, כאשר לא יהיה עוד קללת האדמה שנתקללה בשביל חטא האדם, כידוע, כן? אז תקבל האדמה, זה מה שרצינו לומר מקודם, אז תקבל האדמה השפע מן השם יתברך בשלמות הגמור, והכל יהיה יוצא בשלמות עד שלא יהיה צריך שום תיקון, ולפיכך תוציא הארץ גלוסקאות וכלי מילת. ואתה האדמה שנתקללה מן השם יתברך בשביל חטא האדם אינה מוכנה לקבל הברכה העליונה, אבל לעתיד שתיפסק הכללה מן העולם, אז כביכול הארץ תהיה מוכנה לקבל את הברכה, כן? אז תהיה הארץ מוציאה הכל בלי חיסרון כלל. ומפני כי מצד השם הוא דברך אשר הוא משפיע, בוודאי השם יתברך מוציא לחם מן הארץ, כמו שהוא זה כבר אומר קודם, רק שכללת הארץ גורמת עד שצריך תיקון, כי דכתיב בזעת אפיך תאכל לחם, ואין מה שתורח ועושה, מה זה זעת אפיך? זה תורח. אין מה שתורח ועושה, רק את הטרחה לאדם והעשייה שלו היא תוצאה של חטא אדם הראשון. זה פסוקים מפורשים בזעת אפיך, כן? רק מה שגרם החטא שלו. ובוודאי אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, אם כן היה הלחם בריאה אחרת. זאת אומרת, הוא אומר, בוודאי אם לא הוציא דבר, הרי הארץ צריכה להוציא דבר שהוא המזון של האדם, הוא סועד את ליבו. בוודאי אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, אם כן היה הלחם בריאה אחרת. אבל בוודאי השם יתברך הוציא מן הארץ לחם, כי גם דבר שיצא מן הארץ הוא סעד הלב. זאת אומרת, מה כמובן הסעד הלב? הוא המקיים את האדם, את האדם, את ליבו.
לבנתי מה הוא רוצה להגיד במשפטים האחרונים.
לא, הוא אומר ככה,
הוא בוודאי
אם לא, זאת אומרת, הוא אומר את זה על דרך השלילה. הפסוק אומר בזעת אפיך תאכל לחם, בזעת אפיך תאכל לחם. אז מה הכוונה בזעת אפיך? זעה זה ביטוי של תורח. בזעת אפיך תאכל לחם, ואין מה שתורח ועושה. זה שנגזר על האדם בזעת אפיך זה תוצאה מהחטא, זה ברור, זה נאמר לו אחרי החטא. בזעת אפיך תאכל לחם, ואין מה שתורח ועושה, רק מה שגרם החטא שלו. ובוודאי אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, אם כן היה הלחם בריאה אחרת. זאת אומרת, ובוודאי אם לא הוציא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם בזעת אפיך תאכל לחם. אז מה הפירוש בזעת אפיך תאכל לחם? זה תוצאה של החטא. משמע שאם לא היה החטא, אז לא היה צריך את זעת אפיך כדי שהאדם יאכל לחם. זה היה בלי זעת אפיך, בלי תורח שלו, נכון? הלחם הוא היה משיג את הלחם בלי תורח, זאת הכוונת. עכשיו באה התורה ואומרת לו, זה הכללה שלך, בזעת אפיך תאכל לחם. משמע שבלי הכללה, הלחם לא היה תלוי בזעה, לא היה תלוי בתורח, הוא אומר. ובוודאי אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, אם כן היה הלחם בריאה אחרת. זאת אומרת, נגיד ככה, הרי הלחם שהאדם אוכל הוא סועד את הלב שלו, כן? אז הוא אומר, אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, מה אתה אומר? הוא לומד פשט הפסוק, מה הפסוק אומר? בזעת אפיך תאכל לחם, משמע שזה תוצאה של החטא. אילו להחטא מה היה? היה אוכל לחם בלי זעה, נכון? זה הפירוש, היה אוכל לחם בלי זעה. עכשיו השאלה היא כזאת, הרי בזעת אפיך תאכל לחם, אחרי שאדם תורח ויגע ומזיע, הוא אוכל לחם, זה אנחנו יודעים, הלחם הזה הוא לחם שסועד את נותן לאדם קיום. הרי מה שנותן לאדם קיום זה הלחם. אז מה הפסוק אומר? עוד פעם נחזור אל הפסוק, אילו היה חוטא, הלחם היה מוגש לו בלי זעת אפיך. אבל מוכרחים לומר שהלחם שהיה מוגש לו בלי זיעת הפכה זה אותו הלחם שאנחנו מדברים עליו, שהוא זה שסועד את הלב. כי אם זה לא היה סועד את הלב, אז זה לא אותו דבר. אתה רוצה להגיד לו ודאי, ודאי, בדיוק, זה מה שהוא אומר. ובוודאי אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, אם כן היה הלחם בריאה אחרת. אבל בוודאי השם יתברך הוציא מן הארץ לחם, כי גם דבר שיצא מן הארץ הוא סעד הלב, רק שקהילתו גרם שצריך להיות לו תורך והגיעה עד שהוא סועד את הלב לגמרי. ולכך יש לברך המוציא לחם מן הארץ. הכוונה היא באמת הקדוש ברוך הוא במקור, בתכנון, כן, ביסוד, המטרה שלו היא שהלחם שהוא סעד הלב של האדם יצא מן הארץ. אלא מה? האדם מרחיק את עצמו, קלקל. ומה שמברכים
זה מקלקל עצמו, זה החטא.
החטא,
הבקשה להיות
החטא,
הבקשה כי להיות אלוהים אברהם.
לא, קודם כל החטא, זאת אומרת, זה שני מדרשים, אבל עכשיו הוא מביא מדרש, ולא מדרש, זה פשט הפסוקים. פשט הפסוק הוא שהאדם כתוצאה מהחטא שהוא חטא, את הלחם שהוא היה כביכול זוכה לו לפני כן, בלי תורך והגיעה, אותו הלחם שהוא סועד את ליבו, היה זוכה בו בלי תורך והגיעה, כתוצאה מהחטא, כדי לזכות בו, הוא צריך לתרוח ולהזיע. וזה את הפך, התוכה הלחם. זה פשט הפסוק, זה מה שהוא טוען. ולכן אנחנו יכולים לומר, בשקט, המוציא לחם מן הארץ, כי בבית הקדוש ברוך הוא, את הלחם הוא מוציא מן הארץ, רק האדם קלקל. כן? זה מה שהוא אומר. ומה שמברכים המוציא, ולא אשר ברא, לא, אנחנו אומרים הבורא לחם או אשר ברא לחם, כי אין זה נחשב בריאה, כי כל בריאה דבר בפני עצמו, והלחם נברא למזון האדם שהוא חיותו, ולכן אין לו לברך בלשון ברא. אתם זוכרים שאנחנו אומרים בברכות בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, כן? אבל בלחם אתה לא מזכיר את המושג בריאה, אתה אומר המוציא לחם מן הארץ. למה אתה לא מדבר על בריאה? תגיד בורא לחם.
ובורא פרי הגפן?
או בורא פרי הגפן.
אבל זה לא ישר.
מה?
זה לא ישר.
לא, אז הגמרא שואלת, למה אתה אומר בורא פרי הגפן, לא בורא הגפן, או לא בורא הענבים? זה גמרא בברכות, הגמרא שואלת. אבל אתה מזכיר לשון בריאה. אז הוא אומר, למה כאן לא כתוב לשון בריאה? ומה השם ברכים המוציא, ולא אשר ברא, כי אין זה נחשב בריאה, כי כל בריאה דבר בפני עצמו, והלחם נברא למזון האדם שהוא חיותו, ולכן אין לו לברך בלשון ברא. אבל שאר דברים שאינם עיקר מזון האדם נחשבים בריאה. כאשר אני אסביר מה שהוא אומר, הוא אומר הלחם להבדיל משאר הדברים, כמו פרי האדמה, פרי העץ, פרי הגפן, כל הדברים האלה הם לא שייכים, הם לא שייכים לקיום ההכרחי של האדם. האדם יכול לחיות גם בלי פרי האדמה, האדם יכול לחיות גם בלי פרי העץ, גם בלי פרי הגפן, אבל האדם לא יכול לחיות בלי לחם. האדם זקוק ללחם כדי להתקיים, זה מה שסועד אותו, זה מה שנותן לו כוח. הלחם הוא המקיים את האדם. אז הוא אומר כך, המושג בריאה שייך כשאתה מדבר על בריאה, אתה מדבר על דבר שכביכול יש לו, הוא לא נועד להשלים משהו אחר, יש לו קיום עצמאי. כן, האדם יכול להשתמש בו, כן, כמו כל בריאה שאדם משתמש בה, אבל יש לו קיום עצמי. הלחם הכל עניינו להשלים את האדם, לסעוד את האדם, זה מה שהוא, לכן לא מוזכר בברכה על הלחם, לא מוזכר את המילה בריאה. זה מה שהוא אומר, כי אין זה נחשב בריאה, כי כל בריאה הדבר בפני עצמו, אבל הלחם נברא למזון האדם שהוא חיותו, ולכן אין לו לברך בלשון ברא. אבל שאר הדברים שאינם עיקר מזון האדם נחשבים בריאה, כאשר אינם עיקר מזון האדם, גם כי ברכה זאת נתקנה על, זאת אומרת, זה מכיוון אחד, זאת אומרת בלחם לא מוזכר לשון בריאה, כמו שהוא אמר, כי הלחם כמו שאמרנו הוא משלים, הוא לא דבר שעומד לפני עצמו. עכשיו הוא אומר עוד דבר, עוד נקודה, גם כי ברכה הזאת נתקנה על שנתן לו השם יתברך מזונו, כמו שהדגשנו קודם, שזה זה דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הלחם, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא לאדם, ואין מברך על הבריאה. גם כי ברכה הזאת נתקנה על שנתן לו השם יתברך מזונו, אנחנו מדגישים את את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את מזונו, ואין מברך על הבריאה עצמה, ולכך אין מברך ולכך צריך להגיד מברך המוציא, לא אין מברך, כי גם כי ברכה זאת נתקנה על שנתן לו השם יתברך מזונו, ואין מברך על הבריאה עצמה, ולכך מברך המוציא, לא ולכך אין מברך. אני חושב שזה טעות, המילה אין פה לא במקום. לכך מברך המוציא, לא מברך אשר ברא. הרי הוא בא לתרץ למה לא תקנו אשר ברא את הלחם, כן, אלא המוציא לחם.
לא, אבל זה לא לה, זה לא מתייחס למה שהוא אמר ואין מברך על הבריאה עצמה.
נו, ולכך אין מברך.
אבל לחם זה לא בריאה עצמה, נכון?
נכון.
ולכן הוא לקח על מה שבריאה, לא מברכים המוציא אלא בורך.
אתה אומר ואין מברך על הבריאה עצמה, וכשבאמת יש בריאה שהיא עצמית מברכים עליה. אני טוב, כל פנים הכוונה ברורה. הדבר עלה, הדבר שהוא עבודת השם יתברך כאשר מדבר על שולחנו דברי תורה, הדבר שהוא עבודת השם יתברך כאשר מדבר על שולחנו דברי תורה, כעד יתנן שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו, לא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים. זה המשנה באבות. ופירוש דבר זה בארנו במקומו, וכאן נזכיר דבר זה בקיצור. כי מה שאמר כאשר מדברים על השולחן דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום, רצונו לומר כמו המלך שהוא מפרנס את משרתיו והם מאוכלי שולחנו, אותם הם קרובים אל המלך ביותר כאשר הם מאוכלי שולחנו והם ראשונים להתפרנס מלמלך יותר משאר משרתיו. כן, זאת אומרת יש משרתים שהם אוכלי מאוכלי שולחנו של המלך, הם יותר קרובים אל המלך. וכן השם יתברך מפרנס כל הנמצאים כולם ומכל מקום הקרובים אליו לגמרי, נאמר עליהם שהם מאוכלי שולחנו. זאת אומרת מצד אחד הקדוש ברוך הוא מפרנס, נותן מזון, נותן מזון לכל הבריאה, כן, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אדם נותן מזון לכל, הקדוש ברוך הוא נותן מזון לכל, אבל יש כאלה שעליהם נאמר שהם מאוכלי שולחנו. זה מה שהוא אומר, בכל מקום הקרובים אליו לגמרי נאמר עליהם שהם מאוכלי שולחנו. ויש לך לדעת כי האדם צריך לפרנסה. מה הכוונה צריך לפרנסה? אין פרנסת הנפש, אין פרנסת הגוף. פרנסת הגוף זה המזונות הגשמיים, ופרנסת הנפש היא התורה שנקראת לחם, כי דכתיב לכו לחמו בלחמי. מעניין, מה הוא אומר? הוא אומר האדם זקוק לפרנסה, וכיוון שהאדם הוא מורכב, יש בו גם צד חומרי וגם צד רוחני, הפרנסה שלו היא בשני המישורים, גם במישור הגשמי וגם במישור הרוחני. כן, פרנסת הנפש היא התורה שנקראת לחם. הפסוק לפי חז"ל קורא לתורה לחם, כתוב לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. דורשים חז"ל לכו לחמו בלחמי, מה זה? התורה נקראת לחם, ושתו ביין מסכתי. אומרים חז"ל דברי תורה נקראים, דברי אגדה נקראים יין, כן? הם ערבים לחך כמו יין. אז לכן כתוב לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, תשתו מהיין שמסכתי. אז הוא אומר, נקרא את זה בפנים, ולכך כאשר השם יתברך הוציא את ישראל מצרים והיה מלך עליהם, וישראל הם עבדיו, מיד שהוציאם היה מפרנס אותם במן שהוא פרנסת הגוף, ואחר כך נתן להם התורה מיד שהיא פרנסת הנפש, עד כי השם יתברך, כמו שברא את האדם בגופו ובנפשו, כמו שאמרנו, האדם הוא יצור מורכב, יש בו צד חומרי וצד רוחני, גוף ונפש, כך הוא מפרנס את הגוף ואת הנפש. ולכך כאשר אומרים על השולחן דברי תורה ומעטה יש להם פרנסה לנפש ולגוף, נקרא השולחן הזה כאילו אכלו משולחנו של מקום אשר עליו אוכלים. מה הכוונה שולחנו של מקום? אז הוא אומר, שולחנו של מקום זה כמו שהוא אמר קודם, מלך שמשרתיו אוכלים על שולחנו, זה ביטוי של קרבה שלא מצאנו אותו בשאר משרתים שלא אוכלים על שולחנו. אם יש משרתים שזוכים לאכול יחד עם המלך על שולחנו, זה גדר מיוחד. אז הוא אומר, עד כי השם יתברך, כמו שברא את האדם בגופו ובנפשו, כך הוא מפרנס הגוף והנפש. ולכך כאשר אומרים על השולחן דברי תורה, מעטה יש להם פרנסה לנפש ולגוף, נקרא השולחן הזה כאילו אכלו משולחנו של מקום אשר עליו אוכלים אותם אלה שהם קרובים אליו ביותר, כי פרנסת השם יתברך הוא בגוף ובנפש, כמו אלו שמדברים על השולחן דברי תורה שמתפרנסים בגופם ובנפשם. וכאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, אין פרנסה זאת מתייחסת אל השם יתברך, אשר פרנסתו היא גם לגוף וגם לנפש. ואין פרנסתו רק לגוף, אשר אין חיות לגוף. ולכך נקרא כאילו אכלו, הגמרא אומרת, כן, כל שלושה שאכלו כאחד, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו זבחי מתים. אז הוא אומר, מה הכוונה כאילו אכלו זבחי מתים? זה ביטוי של מוות, גוף לבד בלי נשמה, בלי רוח, כן, אז זה גוף מת, גוף ללא נשמה זה גוף מת. אז כשאדם אוכל, הפרנסה שהוא הסעד שהוא סועד, המזון שהוא מזין, צריך להיות, כיוון שאתה יצור מורכב, אתה גם, יש לך גם גוף, גם חומר וגם רוח. כמו שאתה מזין או דואג למזון של הגוף, אתה צריך לדאוג גם למזון הרוחני. גם הנפש, גם הנשמה צריכה להתפרנס. וכאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, אין פרנסה זאת מתייחסת אל השם יתברך, אשר פרנסתו הוא לגוף ולנפש. ואין פרנסתו רק לגוף, אשר אין חיות לגוף. את הגוף שלעצמו אין לו, כמו שאומר, זה לא משהו חי. ולכך נקרא כאילו אכלו מזבחי מתים, כי העבודה זרה נקראת מת, כי אין בו שום כוח, והוא כמו המת. עבודה זרה נקראת מת, למה היא נקראת מת? הוא אומר, המת אין בו חיות, אין בו חיות, אין בו כוח. ולכך כאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, אם כן אין פרנסתו רק פרנסת הגוף שהוא מת בעצמו, ולכך אין השולחן הזה ראוי אל השם יתברך, כן, שהוא יתברך הוא חי וקיים. פה יש כביכול מציאות של מוות, שזה חוסר מציאות, כן? כאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, אם כן אין פרנסתו רק פרנסת הגוף שהוא מת בעצמו, ולכך אין השולחן הזה ראוי אל השם יתברך שהוא יתברך חי וקיים. ולכך פרנסת השם יתברך שמפרנסת נפש האדם שיש לו חיות חיים על ידי התורה שהיא חייו של האדם, ואף כי מפרנס גם כן את הגוף, כן, הפרנסה שהקדוש ברוך הוא נותן היא גם פרנסת הגוף וגם פרנסת הנפש. אז הוא אומר, ואף כי מפרנס גם כן את הגוף, כל המטרה של פרנסת הגוף זה כדי שיקנה האדם חיי הנפש, כי כל פרנסת הגוף אינה רק הצורך שלה, אינה רק, הכוונה, אינה אלא כדי שיקנה חיי הנפש, החיים הנצחיים. ואשר אין עושים כך, מה פירוש שהם עושים כך? הם לא מדברים דברי תורה על שולחנם, כאשר הם עושים כך, רק פרנסתם הבל הגופני, דבר שהוא מת, הם שרים מן השם יתברך, והם קרובים אל העבודה זרה, ולכך הוא נחשב כאילו אכלו מזבחי מתים, וזה, והם דקים בעבודה זרה כאשר אין על שולחנו דברי תורה. מעניין. ועוד דה לך, מה שאמר כי שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום, שהמזבח נקרא שולחן של מקום מפני שעליו אכילת הזבח, מה פרו עכשיו אל אכילת הזבח, מקטירים את, את החלקים שעולים על המזבח, כן? זה נקרא אכילה, שהמזבח נקרא שולחן של מקום עליו אכילת הזבח אשר מקריב לצורך גבוה. שאני אומר, מה הכוונה אכילת הזבח? הקורבן נאכל על ידי האש, כן? וכך נקרא השולחן אשר עליו אוכלים עבדיו יתברך שולחנו של מקום, כי אכילת עבדיו מוטל על האדון, וכאשר עבדיו מתפרנסים נקרא זה גם כן צורכי גבוה, וזה כאשר אומרים עליו דברי תורה מפני כי בזולת זה לא ייתכן. מעניין, בלי אמירת דברי תורה על השולחן לא ייתכן לומר שהם אוכלים משולחנו של מקום, כי איך ייתכן לומר שהוא שולחנו של מקום? כי השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, ואין שולחנו של מקום בארץ. רק מתי זה יכול לחשב שולחנו של מקום? כאשר מדברים על השולחן דברי תורה. נו, ואף כי השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, אז מה שייך להגיד שכשמדברים עליו דברי תורה זה כאילו אכלו משולחנו של מקום? אז הוא אומר, מכל מקום השם יתברך עם התורה, התורה זה כביכול ריבונו של עולם, זה גילוי של ריבונו של עולם. אז כשאומרים דברי תורה על השולחן, הפירוש הוא כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, זה מה שהוא רוצה לומר. ואין שולחנו של מקום בארץ רק אשר מדברים עליו דברי תורה, ואף כי השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, מכל מקום השם יתברך עם התורה, כמו שאמרו שם שהשם יתברך הוא עם התורה, ולרך נחשב כאילו אכלו משולחנו של מקום, כאשר כל אדם עבד אל השם יתברך ופרנסתו מן השם יתברך. ודווקא כאשר הם שלושה שאכלו, ואת ההדגשה של המשנה, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כי על ידי שלושה הוא אומר, למה דווקא שלושה? תגיד שניים, תגיד אחד, למה דווקא שלושה? אז הוא אומר, כי על ידי שלושה השולחן הוא שולחן אחד, שצריך שיהיה שולחן אחד כמו שהמזבח אחד, ככה שולחן ראוי שיהיה אחד, ובשלושה שאכלו עליו הוא שולחן אחד, וזה כי דווקא שלושה הם מתחברים יחד, הוא דיבר על זה כבר היינו פעם, והם נעשים אגודה אחת כמו שביארנו מסכת אבות, גם כן דבר זה בעריכות, כי אין מספר שיש לו חיבור וקישור יחד כמו המספר שלוש, כמו שלושה, ולכך אמרו אין אגודה בפחות משלושה, ביחס לפרה צריך אגודת אזוב, כן? והטעם בארנו שם ואין צריך לבאר כאן. ולכך השולחן אשר אוכלים עליו שלושה נקרא שולחן אחד, כאשר יש עליו שלושה שהם מתחברים יחד, כמו שאין סירוף לזימון בפחות משלושה. וכאשר השולחן אחד הוא דומה למזבח השם יתברך שהוא אחד לאל אחד, וכאשר מדברים עליו דברי תורה אז שייך לומר שהוא שולחנו של מקום, והבן זה מאוד. ולפיכך התבונן האדם על המעלה הגדולה כאשר על שולחנו דברי תורה, כאשר הוא האוכלים שלושה, והפך זה שכמה גדול החיסרון כאשר הם שלושה ואין מדברים דברי תורה, שזה כל כך חמור שנחשב כאילו אכלו מזבחי מתים. הפירוש הוא, יש פה דאגה לגוף, אין פה בכלל דאגה לרוח, וכשיש מצב של פרנסת הגוף ללא פרנסת הרוח, הנשמה, גוף ללא נשמה זה גוף מת, אז לכן כאילו אכלו זבחי מתים. עד כאן.